שלום וברוכים השבים להסקט שלנו נפגשים בעשרת, ואנחנו מתחילים ספר חדש, ספר שמות, פרשת שמות, עם הרב שלום שוורץ. שלום הרב.
שלום יקיר.
אנחנו פותחים ספר חדש עם הסיפור המתגלגל של עם ישראל במצרים עד היציאה ממנו. הדור של יוסף נפטר, ואנחנו מגלים פה מלך חדש שמתחיל להתחכם עם בני ישראל ולגרום להם לעבוד בשבילו, להפוך להיות העבדים שלו, עובדים קשה בפרך. ובתוך כל הצרות של מצרים נולד משה רבינו למציאות של גזירות קשות של לזרוק את הילדים ליאור. אמא שלו שמה אותו בתוך היאור, בתוך איזשהו תיבה, ובת פרו אוספת אותו. משה רבינו גדל בבית של פרו ויוצא לחב, וזה הרגע שבו משה רבינו מתחיל לדרכו. כנראה הוא נולד לזה, אבל כאן אנחנו רואים לראשונה איך אכפת לו מעם ישראל. ולמה לדבר כאן על האכפתיות כשאנחנו, הנושא שלנו זה עשרת הדיברות? בגלל שמדהים לקרוא את ספר הזוהר. בחלק שני, בדף כ"ו, הזוהר מתאר את העניין הזה שכשעם ישראל נמצא במצרים, הדיבור נעלם. לשון הזוהר, כל זימנה דדיבור הווה בגלותה. הדיבור בגלות, אבל גם הקול הסתלק ממנו. והזוהר מרחיב על זה שיש דיבור ויש קול, ולקדוש ברוך הוא אין דיבור, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה למור אנוכי השם לוקחה. כל הדיבור, כל הדיברות לא קיימות, הקדוש ברוך הוא כמעט לא מדבר, שכל זמן שהדיבור היה בגלות, משה הלך בקול בלי דיבור, וכך הלך עד שקרבו להר סיני וניתנה תורה, ובאותו זמן התחבר קול בדיבור. ואז הדבר דיבר, זהו שכתוב, וידבר אלוהים את כל הדברים האלה. מה זה הקול הזה של משה שקיים, ומה זה הדיבור הזה שלא קיים? אז דיברות, אנחנו מבינים שזה הדיבור האלוקי, הציווי הנצחי הזה שמגיע לעם, ועם יכול דרכו להתחבר אל הקדוש ברוך הוא. אבל מה זה הקול? קול דמי אחיך צועקים אליי מהאדמה. קול זה משהו הרבה יותר לפעמים עמוק. קול השופר עמוק מדברים, מדיבורים שאנחנו מוצאים מהפה. שאומנם יותר מסודרים הדיבורים, כי הם כבר נותנים שפה, אני מבטא משהו, אבל הכל מבטא את הזעקה. זעקת עם ישראל, תורה מדברת על זה רק בסוף הסיפור הזה עם משה. משה מגיע ברוח למדיין, ואז, ויענחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו ותעל שבתם אל האלוהים. הנה הכל, הנה הכל של עם ישראל. משה רבינו הוא זה שמאפשר לעם ישראל לזעוק אל השם, להאמין שאפשר בכלל, יש עם מי לדבר, יש עם מי לזעוק. ושיכול להיות שהקדוש ברוך הוא יבוא ויתגלה אלינו. אבל שלום, אתה רואה איפה ממשיכה האכפתיות הלאה? האם זה גם מקבל ביטוי בכלל כשהקדוש ברוך הוא באמת מדבר? האם יש חיבור באמת בין הדיבור לכל בעשרת הדיברות?
אני חושב שאפשר לראות את כל דיבר ודיבר של עשרת הדיברות ככלי לבטא את האכפתיות שלנו בעולם. ופעם שמעתי את זה מבן אדם חכם שהוא אמר שהוא היה באיזושהי אירוע והייתה מישהי שהתלוננה על עשרת הדיברות, למה אנשים חושבים שזה דבר טוב, והוא הגיב לה שהוא רואה את עשרת הדיברות ככל אחד ואחד, גם בפרט וגם לציבור, ככלים לבנות בן אדם אכפתי. לבנות חברה אכפתית, וזה לא קל. אנחנו רוצים לעשות את זה עם הילדים שלנו. איך אנחנו בונים את המידה של אכפתיות? זה הזכיר לי את כל הקשר של קול ודיבור בהתפתחות הילד. יש לי נכדים שאין להם אפילו דיבור, אבל יש להם קול. והקול מבטא הרבה. קודם כל זה מבטא אכפתיות. אני צריך אותך, אמא. מחפשים מישהו שיגיב לכאב שלהם, וזה כוח של קול מצד אחד. מצד שני, הרגע שהם רוצים לבטא את זה, צריכים התבגרות, צריכים איזושהי הבנה של העניינים כדי לתרגם את הקול לדיבור. וכך זה התחיל במצרים, על ידי צעקה והנחה, ואפילו משה רבינו כבד פה וכבד לשון שלו, והוא לא רואה שהוא יכול לדבר באופן הכי נכון, אחר כך מביאים לו אהרון לעזור לו. אבל מה שכן אנחנו רואים, אפילו בהתחלת הדרך של משה רבינו, כתוב, ויגדל משה ויצא אל אחיו וירא בסבלותם, ותמיד המילים שרש"י על זה מצלצל בי, נתן עיניו וליבו להיות מצר עליהם. מה זה לתת עיניים ולב על צר של מישהו אחר? אנחנו כולם מודעים לצר סביבנו, אבל אם אנחנו נותנים את עינינו וליבנו על הצער הזה, זה אכפתיות. זה התחלת הדרך של כל התבגרות נפשית, מוסרית של בן אדם, לתת עינינו וליבנו על הצער של השני, ולידי זה אנחנו רוצים לעשות משהו, ונדלק רצון לעזור, לעשות שינוי, לשנות משהו, צריכים לעשות. וזה התחלת הדרך של משה רבנו, ואחר כך זה מלווה אותנו עד הר סיני, שאנחנו מקבלים 10 יסודות, 10 אורות, 10 מפתחות, להפעיל את האכפתיות שלנו. לא תרצח, אני רואה תאונת דרכים, או שאני אדיש לזה, או שאני רוצה לעשות משהו, לעשות שינוי. אנחנו רואים, חס וחלילה, נפגעי מין, אכפת לנו עליהם? אנחנו צריכים לעשות שינוי. גניבות, מה נעשה? אדישות? לא, לשים עין ולב על הצער של הנפגע, של הנגנב. אנחנו רוצים לתקן את זה, וצריכים להדליק את הרצון הזה כדי לעשות את זה. זה משהו רבנו עשה בהתחלת הדרך שלו, וזה הגיע עד שעם ישראל, כולנו, יצאנו ממצרים וקיבלנו את הדרך להפעיל את הרצון הזה, לתקן. וכל אחד ואחד הוא נקודה בפני עצמה, בתוכנו, של אכפתיות. אכפת לי שבן אדם יש לה אמונה בשם או לא? לא אכפת לי. אכפת לי שיש לי אמונה או לא? כן אכפת לי. למה? כי אני מרגיש איזושהי נקודה שחסר לי, אם אין לי ביטחון, אם אין לי אמונה, אם יש חילול השם בעולם, או שאני חס וחלילה, אני טועה ועושה חילול השם, אכפת לי להם? למה היא? בסדר, יעבור. לא, האכפתיות הזאת הוא הקשר עם נפשי, הקשר עם נשמתי, הוא היסוד והכלי כדי לבטא את כל תפקידנו על ידי 10 הדיברות.
אם אנחנו מתקדמים בפרשה, אנחנו רואים את הרגע הזה שהקדוש ברוך הוא מראה שאכפת לו גם. וזה הרגע שבו הקדוש ברוך הוא מתגלה אל משה בסנה. הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל. והמילים של הקדוש ברוך הוא, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים וצעקתם שמעתי מפני נוגסיו כי ידעתי את מחוביו. לקדוש ברוך הוא אכפת מעם ישראל, זה הביטוי שיש כאן, ובשם זה הוא שולח את משה למשימה הזאת. אם אנחנו מסתכלים על הרגע הזה של מעמד הסנה, סנה סיני, אנחנו יכולים לראות יש המון הקבלות בין הפגישה הראשונה של משה רבינו עם הקדוש ברוך הוא בסנה, לבין הפגישה המשמעותית אולי עוד יותר, שזה מעמד הר סיני. ניתן רק כמה הקבלות. קודם כל אנחנו מדברים על אותו מקום, חורב. בשניהם יש פה התגלות אלוקית, בשניהם הופיעה אש. פה אש מתוך הסנה, ובהר סיני מעניין שכשמתארים את המעמד בספר דברים של הר סיני, מופיע 10 פעמים הנושא של אש, השם יורד על הר סיני באש. הקבלה נוספת נמצאת בהוראה שהקדוש ברוך הוא נתן למשה רבנו, של נעליך מעל רגליך, אל תקרב אלום, וגם במעמד הר סיני יש את הישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו. בשני המעמדות הקדוש ברוך הוא פונה למשה ואומר אנוכי, אנוכי לא אביך, אנוכי לא השם אלוקיך, ועוד הקבלות נוספות. אבל השאלה בסופו של דבר, מה המשמעות של הדבר הזה?
קודם כל זה מאוד מעניין לראות שאנחנו בהתחלת ספר שמות, אנחנו מגיעים ביחד עם משה רבנו להר האלוקים. וחלק מהמסר שמשה רבנו צריך להביא לעם ישראל, כתוב, תעבדו את האלוקים בהר הזה. זה הכל מתחיל עם כיוון למעמד הר סיני. רואים אותם עכשיו בנקודת זמן לפני שזה יקרה בגדול אחר כך. אבל אנחנו רואים בתוך זה רמזים ודברים שייתן לנו איזושהי הבנה ואפילו ציפייה למה שיקרה. אפילו יש רב שרוצה להסביר את החמישה הדיברות הראשונים שמופיעים ממש בתוך הדו-שיח של משה רבנו עם השם. אנוכי בעשרת הדיברות, והוא מדבר בלשון אנוכי אלוקי אביך, אז הוא אומר, הוא לא יכול להגיד למשה רבנו, אנוכי השם אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, כי הוא לא עשה את זה עוד. אבל הוא מתחיל עם זכות אבות, הוא מתחיל, אני אלוקי האבות. עצם הביטוי הזה, אכפת לי עליכם, אני באתי אליך כדי להוציא אתכם. ראיתי את עוני עמי אשר במצרים, וזעקתם, שמעתי, מבני נוקסיו, כי ידעתי את מכאוביו. אז הכל זה מבטא את האכפתיות של השם, וזה גם בתוך הדיבר הראשון. האכפתיות הזאת, תיקחו לחיי יומיום שלכם, להיות המוציאים ממצרים או ממכאוב, זה היסוד של הדיבר הראשון. ומשה רבנו עונה לו, מי אנוכי? כי אליך פרעה, וכי הוציא את בני ישראל מצרים. איך אני יכול לעשות את זה? אין לי כוח לעשות את זה. והוא טען בצדק, הוא מסתכל על עם שלם בתוך מצרים, עם של עבדים, מי אנוכי? אתה אומר לי לעשות את זה? השתגעת? והשם אומר לו, ויאמר, כי אהיה עמך. אני אהיה ממש איתך, וזה ממש כנגד הדיבר השני. הדיבר השני אומר, לא יהיה לך לאים אחרים על פניי. אל תסמוך על עצמך, אתה יכול לסמוך עליי. אין עוד מלבדו, הכוח היחידי שיכול לעזור לך, משה רבנו, זה אני, ואני אהיה עמך. ואחר כך משה רבנו אומר, ואמרו לי, מה שמו? מה אומר עליהם? שאלה טובה. ישאלו אותי, אם אתה בא לא לבד, אלא אתה בא בשם השם, אז מי זה? מי אמר לך שאתה השליח שלו?
מי אמר שאתה השליח שלו? אולי אתה נושא את שמו לשב.
כן, יפה. אז הוא אומר, ויאמר אלוהים אל משה, אהיה אשר אהיה, ויאמר כה תאמר לבני ישראל, אהיה שלחני עליכם. אז הוא נותן לו תשובה, מה התשובה הזאת? אז לפי הפירוש הרש"י, הוא אומר, עוד פעם, אכפתיות. כמו שהייתי איתכם בגלות הזאת, אני אהיה איתכם תמיד. תסמכו עליי. זה השם שלי. אהיה אשר אהיה, זה השם של השם. מה זאת אומרת? אפשר לסמוך עליו תמיד. אפשר לדעת שהאכפתיות הזאת זה ממש הביטוי של המהות שלי והמהות של היחס שלי איתכם. ומשה רבנו מקבל את זה. הוא ממשיך עם שאלות, אבל כנראה שזה כנגד הדיבר השלישי. לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, כי האכפתיות הזאת צריך להיות ממש חי בתוכנו. אנחנו נושאים את שם השם עלינו, אז זאת אומרת, אנחנו מביאים את המידה הזאת של חסד ואכפתיות ונושא בעול, כל זה בתוך נשיאת שם השם עלינו, להיות מקדשי שם השם, להיות אמפתי, להיות אכפתי, להיות ממש בעלי חסד ואחריות. אנחנו רואים שהשם נותן למשה רבנו את התשובות שנותנים לו את היסוד שלו כדי שהוא יקיים את שליחותו, ואחר כך שיכול להנהיג ולהוביל את עם ישראל להר סיני, שאנחנו כעם נקבל עלינו את הערכים האלה, את האתגרים האלה, להיות עם אכפתי.
אני רוצה להמשיך את מה שאתה אומר, כי זה, לא יודע, עולה לי עכשיו, אתה הראית לנו שהוא יקשה, ענה לו בדיבר השני. יקשה פעם שנייה, ענה לו בדיבר השלישי. ועכשיו, אם נמשיך את זה הלאה, אנחנו אמורים להגיע לדיבר הרביעי, שזה זכירת יום השבת. עונה משה, הם לא יאמינו לי, לא ישמעו בקולי, כי אמרו, לא נראה אליך השם. איך אתה יכול להעיד שנראה אליך השם? זה כבר קשור לשבת. עונה לו השם, כך כמה אותות שאיתם תוכיח שדיברתי אליך, שזה ודאי מקביל לאות של השבת, שהיא עדות על זה שהקדוש ברוך הוא קיים, וגם שהקדוש ברוך הוא מושיע אותה ממצרים, כמו שמופיע בדברים. ואז משה רבינו, שוב פעם, פעם רביעית, מקשה, הוא אומר, אני לא יכול לדבר. כבד פה וכבד לשון אנוכי. אז קודם כל, כבד מזכיר לנו את כבד את אביך. האם יש קשר בין כיבוד לבין כובד? זה דיברנו פעם אחרת. אבל מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? מי שם פה לאדם? מי עשו מילם? מי דואג לך? כלומר, מי ההורים שלך? מי דואג לך? אני לא אנוכי השם. אתה צריך לא רק לשמוע בקולי כי אני אמרתי ואני אחראי פה, אני זה שדואג לך. אני נשם פה, אני נותן לך עיניים, אני נותן לך אוזניים, אני דואג לך. מה שההורים שלנו בעצם שותפים ביצירת האדם הזה שיש לו פה ואוזניים, בכלל היכולת שלנו לקום בבוקר היא כמובן תלויה בחסדי השם, אבל בזה שיש מישהו שדואג לנו לקורת גג, לבגדים, לאוכל, זה ההורים שלנו. אז יש פה בעצם התייחסות לכל חמשת הדיברות הראשונות.
אני רוצה להוסיף משהו למילים האחרונות שלך. ביקרתי את חברי שיושב שיבה על אבא שלו, והוא סיפר על אבא שלו שהוא היה אדם מאוד מאוד רגוע. לכל דבר הוא לא הגיב בכעס, היה רגוע, אבל דבר אחד הוא כעס עליו. מה הדבר היחיד שהוא אכפת לו כל כך שהוא תמיד הגיב בחריפות לזה? חוצפה. שראה שילדים יש להם חוצפה כלפי הורים שלהם, הוא צעק על זה, הוא לא יכול להתאפק. אז אני רוצה לומר מזה, קודם כל, היה הקבדה אם הוא ראה ילד שלא מכבד את אבא שלו, והיה לו כיבוד אביהם עצום לאבא שלו, אבל מה שרציתי להגיד פה, שכל אחד ואחד מאיתנו, יש לנו דבר שאכפת לנו. יותר מכל דברים. יש הרבה דברים שאנחנו יכולים למסבור, ומיד דבר קורה שזה טריגר שמה שבאמת אכפת לנו. אני מקווה שזה יהיה דבר חיובי. הטריגר הזה ייתן לנו כיוון, קודם כל על השליחות שלנו. דבר מרכזי, דבר חשוב בשבילו ביותר, זה בא מאיזושהי הבנה שזה אכפת לי. אכפת לי התנות דרכים, אכפת לי אני גאה מין, אכפת לי חוסר מודעות שכל אחד, מה שאכפת לך, נותן לך דרך על מה לעבוד. לכן אני אומר פה על הכיבוד אביהם, הדוגמה הזאת מאוד נתן לי השראה לבן אדם הזה, שלא יכול לסבול חוצפה מילדים כלפי הוריהם. ואני רק רוצה להוסיף שיש פה איזושהי הדרכה על איזה דברים אני מרגיש אכפתיות מספיק כדי שאני אעשה משהו, כדי לתקן את זה.
בתוך מעמד הסנה אנחנו פוגשים את המראה המיוחד הזה שגם משה רבינו כמובן שם לב אליו, וזה שהסנה בוער באש והסנה איננו הוקל. יש פה אש מיוחדת לא מובנת. מה יש באש שהיא גם אחד מהדברים שבאמת כיף להסתכל עליו, על האש השובבה הזאת, הלהבה הזאת שמשתוללת? כל עוד זה כמובן לא שורף לי את הבית, כן? אבל בתוך הנר, נרות חנוכה, ביטים עליהם, יש עניין כזה, מה יש באש הזאת?
וואו, אם הייתה לי תשובה עמוקה לשאלה הזאת, הייתי מבסוט, הייתי שמח. מה שנראה לי, שמתוך האש בא הדיבור. מה זה מתוך האש בא הדיבור? רואים אש בעיניים שלו, בוער בתוכו משהו. אולי קשור לזה שהסנה בוער ואיננו הוקל. אומרים שהסנה הוא כמו עם ישראל, שאנחנו קיבלנו המון המון צרות, גם במצרים וגם בתוך כל ההיסטוריה שלנו, אבל איננו הוקל, אנחנו עדיין פה. ולכן אפילו הצרות, הם לא הורסים אותנו לגמרי. אנחנו עדיין ממשיכים, ואולי אפילו האש נותן לנו איזה זיכוך על ידי הצרות שאנחנו חווים ומתגברים עליהם. אנחנו מדליקים איזושהי רצון לחיות ולקיים את שליחותנו, וזה על ידי אש. מה זה אש? אני מדליק את הרצון שלי, זה בוער בי, וזה נהיה לאש. אש של רצון, אש של תיקון, אש של השפעה. אש הוא דבר מאוד מאוד משמעותי באופן שזה יכול לשנות כל דבר שהוא נוגע בו. לא תמיד לטובה, אבל זה הכוח של אש, לשנות, להביא איזה שינוי לעולם על ידי אש התורה, אש הדיבור, אש של עשרת הדיברות. ואנחנו דיברנו על זה שהרצון טוב הוא הכל. ואנחנו מעלים ומדליקים את הרצון הזה עד שזה יהיה בוער כאש. איך אנחנו מגיעים לזה? כל כך רוצים את השינוי הטוב הזה שאנחנו בוערים בעצמנו. וכל דיבר ודיבר הוא כמו מנורה. להדליק את המנורה בתוכנו, וזה ידליק אותנו גם האור שנותן, גם החמימות שנותן, וגם הכוח לתיקון שתוך אש, ממש אש, לחצות מהפכה לטובה על ידי כוח הרצון. הרצון שבוער ומבטא את עצמו ככל דיבר ודיבר, בוער בתוכנו. הלוואי שאנחנו היינו מרגישים מספיק אכפתיות, שכל פעם שאנחנו רואים משהו שלא הולך ישר בתוכנו, בתוך החברה שלנו, עם המוסר, עם הטוב, שאנחנו נרצה מספיק לצאת עם כוח של אש לשנות את זה. לדבר בהתלהבות ועומק, כך שהמילים גם מביאים את האש של רצון, האש של תיקון. וכל אחד ירגיש את זה כמו שהוא לא נשרף מזה, אלא נדלק מזה. ודאי אש גם יכול לסמל יראה, אבל גם כמו שכתוב בשיר השירים, שאש הוא סמל של אהבה. שאני עם אשתי, יש לנו פה חמימות ואש שיוצא מתוך הזוגיות הזאת. מה זה אש? אני אוהב אותך כל כך, נדלק ממך. כל הדברים האלה נותנים לי את ההדלקת אש שלי, וההדלקת של עם ישראל ביחד בוער עם הלפיד של אש שאנחנו מביאים לעולם, להדליק את כל העולם כולו עם אור התורה, עם אור עשרת הדיברות.
אמן. שנזכה שהעץ הזאת באמת תגדיל את הכוח שלנו, ומתוך כך נוכל להאיר גם לאחרים ולהשפיע טוב במציאות. שבת שלום, הרב שלום שוורץ.
שבת שלום לכולם.